ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. הם אומרים למשה שהם רוצים לשבת בדבר הירדן. ומשה שואל אותם, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. וקצת היום הרגשה כזאת שאחינו בצפון ובדרום במלחמה ואנחנו יושבים פה, אבל שהשם ישמור על השקט כאן, ולא תשם גם בצפון ובדרום. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למתנינו פה, וערים לטפל, ואנחנו נחלץ חושים. בסדר, נלך למלחמה כמו שמשה רוצה. אומר משה, איתם תנאי, קורא ליהושע ולאלעזר כהן, ומשה אומר עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם, ותתן להם את זה. אבל עוד דבר הוא מוסיף, יש לו טענה עליהם. הם אמרו, גדרות צאן נבנה למתנינו פה, וערים לטפנו. הם מקדימים את הצאן לטף. ומשה רבינו אומר להם, לא כך. קודם כל צריך לשאול על הטף, ואחר כך על הצאן. אי אפשר דבר כזה להקדים קודם את הצאן ואת הצאן לפני הטף. אמנם הצאן הוא סיבת הבקשה שלהם. הרי כל הבקשה שלהם באה מפני שיש להם מקנה רב. וכנראה חשבו שיש טוב לעבודת השם במקנה הרב, אולי הם רוצים לגדל כבשים בעבודת המקדש, שצריך כבשים גם שניים ביום עולה תמיד ומוספים, אבל עוד הרבה יותר מזה, עולות ראייה ושלמי חגיגה וכדומה, צריך הרבה מאוד כבשים. הנביא שרוצה לתאר צורה של המון גדול, אז הוא אומר כצון קדשים, כצון ירושלים במועדיה. זאת אומרת שירושלים במועדיה הייתה מלאה צון, אז בני ראובן ובני גד רוצים להיות ספקי הצון במקדש, רואים בזה דבר מצווה. אבל כמה שהמצווה חשובה, אבל הילדים עוד יותר חשובים. לחנך ילדים לעבודת השם, זה יותר חשוב. משה רבינו אומר, אי אפשר להקדים את הצאן לפני הילדים. אז הם בנו לכם רגים וטפחים וגדרות לצונאכם. משה רבינו עושה איתם תנאי, שאם יעברו בני גד ובני ראובן, אנחנו עובדים הרי כל מיני תנאים מהפרשה הזאת, והתנאי שעשה משה רבינו. האם הם מסכימים לתנאי של משה רבינו? האם הם מקבלים את התנאי הזה? יכול להיות שלא. הם לא חוזרים בצורת תנאי כפול. משה אומר תנאי כפול, אם יעברו בני גד, ואם לא יעברו בני חוזר, הם עונים רק, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם. איתנו עבודת מחלתנו, אז אפשר להשאיר, אומרים שאנחנו בטוחים שנעבור, אין לנו צורך בתנאי, אבל לפי שיטת תוספות, שמי שהתנאי נגדו לא צריך לתת את התנאי כפול, רק מי שהתנאי לטובתו הוא צריך לתת את התנאי כפול. אבל אני רוצה לומר גם משהו אחר, שהם באמת פשוטו לא קיבלו את התנאי של משה רבינו, או לא ממלואו על כל פנים. משה רבינו אמר אלעזר ויהושע, אם יעברו בני גד, הוא נתתם להם, ואם לא יעברו אותו. אז מי הוא מדבר לאלעזר ויהושע, שהנתינה תהיה על ידי אלעזר ויהושע, הם בסוף 14 שנה, או כמה שידרש, יחליטו אם בני גד קיימו את התנאי או לא קיימו את התנאי. מה עונים בני גד? אנחנו נעבור חלוצים ואיתנו אחוזת נחלתנו, לא אחר כך נקבל את הנחלה, אלא איתנו אחוזת נחלתנו, שזה יהיה מעכשיו ולא אחר כך. זה לפי הרמב״ם מסביר למה הם לא צריכים תנאי כפול, כי הרמב״ם סובר שרק כשאני עושה תנאי, אם יקרה כך וכך אז יהיה כך וכך אז זה תנאי כפול, אבל כשאני אומר שיכול מעכשיו, אז לא צריך תנאי כפול לדעת הרמב״ם. אז לדעת הרמב״ם אולי מסיבה זה הם לא כופים, כי הם לא מסכימים למה שמשה מציע, שרק אז, רק אחרי כיבוש וחילוק, אז יקבלו את דעת הגלעד, אלא מעכשיו. ומשה כנראה מקבל את הדרישה שלהם, כי אחר כך כתוב, ויתן להם משה, ופרשת דברים, סוף משה בן חוזר, ומחיר נתתי, ולרובינים לגדים נתתי, וכן בספר יהושע, בכל מקום שנזכרת נחלת בני ראובן ובני גד, תמיד אשר נתן להם משה. אף פעם לא כתוב אשר נתן להם יהושע ואלעזר. אז כנראה שמשה קיבל את הדרישה שלהם שיהיה מעכשיו. אמנם משה רבינו כנראה לא מקבל בלב שלם. הוא עדיין מנסה לשכנע אותם שיוחזו בארץ ישראל ולא בארץ נגד. אם נסתכל על התחלת ספר דברים, עד הפרשה של אז יביל משה שלוש ערים, צריך להבין מה סדר הפרשיות שם. דברים כל כך יסודיים כמו עשרת הדיברות לא מופיעים שם בהתחלה, עשרת הדיברות מופיעות אחר כך בבית חנן. חטא העגל מופיע אחר כך בפרשת עקב, כאן זה לא מופיע. מה כן מופיע כאן בפרשה הראשונה בדברים והתחלת והתחנן? משה אבינו מתחיל עם זה שהשם אלוקינו דיבר אלינו חורב לאמור ללכת לארץ ישראל. זה מובן שזה הפנייה עם פני גב, למה אתם לא הולכים לארץ ישראל. אחר כך מופיע מינוי השופטים. למה זה תוכחה לישראל? אומר רש"י שבני ישראל היו צריכים לומר, אנחנו לא רוצים שופטים, אינו דומה שומע מפי הרב לשומע מפי התלמיד. אז נכון שמשה אומר שהוא לא יכול, יתרו אמרנו, נבוא לטיבות, אבל לפחות ישראל היו צריכים להשתדל, לומר איכשהו, חבל מאוד שהמצב הוא כזה, שדמות נוספת. במקום זה הם אומרים, טוב הדבר שדיברת לעשות, כמו שרש"י מביא שם, חלקתם הדבר לנעתכם, אז מה התוכחה כאן? אם משה רוצה והם עושים, אז יפה מאוד, אבל אינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד. ישראל היו צריכים להראות צער עד שהם לא יזכו לשמוע את המשפטים ישר מפיו של משה רבינו. גם אם שרי אלפים ישראל מאוד ודאי תלמידי חכמים גדולים, ודאי יפסקו נכון אם משה רבינו מינה אותם, אז הוא יודע שהם אנשים חכמים כפי שהוא אומר. ויקשה מהם משהו, הם באמת ישאלו את משה רבינו. אבל בכל זאת ישראל היו צריכים לומר שאינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד. וזאת טענה לבני גד ובני ראובן. אם אתם תשבו בעבר הירדן, הרי תשבו רחוק ממרכז התורה, ותצטרכו לשמוע מכלי שני. ואינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד. אחר כך משה רבנו מתאר את שילוח המרגלים, כי בזה הרי חושד אותם שהנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. ואחר כך משה מדבר איך הקיפו את ארץ אדום ומואב ועמון, מפני שזה יהיה נוגע להם, שלהם אסור לכבוש את הארצות האלה, אז הם ישבו בגבול של הארצות האלה, והשם אמר לא לכבוש אותם. ואחר כך הוא מתאר את מלחמת סיחון ואור, כי זאת המחלה שהוא חילק להם. ואחר כך, בסוף, משה אבינו אומר, זה תוכחה חריפה מאוד. והתחנן אל השם בעת אלו, מה אני מתפלל תו קט"ו תפילות להיכנס לארץ ישראל. הרי גם אני נמצא בעבר הזה, ואני לא מסתפק בזה, אני רוצה להיות בארץ ישראל, ואתם, יש לכם האפשרות, ואתם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. ואז משה רבינו אומר להם תוכחה לא לעבוד עבודה זרה, אשר חלק השם לוקח אותם בכל העמים ואתכם לקח השם, כי הם ישבו בגבול הגויים שישפיעו עליהם לעבוד עבודה זרה, כפי שבאמת חז"ל אמרו שבסוף הם גלו לפני כל השבטים. אחרי שכל התוכחה הזאת לא מועילה ובני גד עומדים על דעתם שהם צריכים לשבת בעבר הירדן, אז יביל משה שלוש ערים. בלית ברירה, היות שהם לא שומעים בקולו, אז מה אפשר לעשות? הוא מביא להם שלוש ערים, אבל עד אז הוא עוד מחכה, אולי לא יצטרך להבדיל שלוש ערים, אולי הם יסכימו לשבת בארץ ישראל. חז"ל אמרו על הבקשה הזאת של בני גד ובני ראובן, נחלה מבוהלת בראשונה והחליטה לא תבורה. זו נחלה מבוהלת, בלי מספיק שיקול הדעת, שמבקשים קודם ערים בשביל הצאן, קודם גדרות צאן ואחר כך ערים בשביל הילדים, ובלי שיקול דעת. אבל כנראה שזה לא רק זאת הנקודה שאנחנו עוברת, אלא כל שיקול הדעת פגום, שהם מעדיפים את עבר הירדן בשביל לגדל את הצאן על הישיבה בארץ ישראל. מה יקרה? הקדוש ברוך הוא ידאג למצוא בשביל המקדש. אתם הייתם צריכים להעדיף לשבת בארץ ישראל ולא לוותר עליו, למרות שגם אל הירדן התקשה, אבל לא באותה מעלה מיוחדת של ארץ ישראל. הייתם צריכים להעדיף את יתר הקדושה של ארץ ישראל. והיות וזה לא קרה, אז החליטה לא תמורה. הם גולים לפני כל יתר השבטים. בימי יהיו, הקדוש ברוך הוא כבר שולח שיגלו אותם אחר כך, אבל בהתחלה בימי יהיו, יגלו אותם כשופרש בספר מלאכים. אז משה הרבה מרגיש את הדבר הזה, שהמשקל שלכם לא נכון. הוא לא רואה בזה איסור ממש. אם היה איסור מפורש בתורה, באחת מתרי"ג מצוות, אז משה היה אומר, מצטער, אני לא הולך, אני לא יכול להסכים איתכם. אין כאן איסור. אבל יש כאן משקל מעוות והסתכלות לא נכונה שתביא במשך הזמן. יש דברים שבעצמם הם לא עבירה, אבל הם שורש פורה ראש ולענה. ומשה רבינו רואה כאן את השורש, מרגיש את השורש. משה רבינו, גם נביא אחר, אבל קודם כל משה רבינו, עיניו צופות למרחוק, לא רק את הטווח הקצר. הוא רואה שמונח כאן משהו. אנחנו אומרים בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא זוכר כל מעשי עולם, מעשי איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעלי איש. מה זה כל הדברים האלה? אני רגיל לפרש כך, מעשי איש זה מה אדם עשה, עשה מצוות, לא חשוב, זאת אומרת, ופקודתו, מה הוא נמנע מלעשות, מלשון כי ייפקד מושביך. אם לא עשה מצוות שהיה צריך לעשות, או להפך נמנע ברוך השם מעבירות, ועלילות מצעדי גבר, גם ההליכה למצווה, גם היא מובאת בחשבון, או ההליכה לכיוון הפוך, הכל מובא בחשבון. עכשיו לא רק ההליכה, גם מחשבות אדם ותחבולותיו, מה שהוא חשב, וחשב תחבולות, איך להשיג את המצווה, או ההפך, והכל מובא בחשבון. ואחרון ויצרי מעלי איש, ויש לפעמים שזה אפילו לא הגיע למחשבת עבירה, אבל כבר יש היצר בליבו, וזה יכול להביא ביום מן הימים למצווה, או להפך לעבירה. ההתעוררות לקדושה או ההתעוררות הפוכה, למרות שהיא כרגע עוד לא בגדר מצווה או עבירה. דוגמה לכך, שמואל הולך למשוח מלך, הוא רואה את אליאב בן ישי ואומר, אך נגד השם משיחו, האיש הזה מתאים להיות מלך. והשם אומר לו, אל תבט את מראי ובבוא הקומתו כי אם מאסתיו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה להשם לעיניים והשם יראה ללבב. אומרים חזר אם כתבו כי אם מאסתיו, משמע שקודם הוא כן היה רצוי. רק עכשיו מאיזו סיבה נהייתה מעיסה? למה נהייתה מעיסה? מפני שהוא כעס על דוד, שכתוב ויחר אף אליאב בדוד במלחמה עם גוליית, ויחר אף אליאב בדוד, והיום על מה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצון הנה במדבר, ועוד ביטויים שם שאליאב אומר. נשאלת השאלה, הרי המעשה של שמואל הוא לפני המלחמה עם גוליית, אז מה פרש השם מועס את אליאב בגלל המלחמה עם גוליית? כנראה שנכון, הכעס עוד לא היה, אבל השם רואה שיש פה כבר מידה שיכולה להביא אותו לכעס, אז הוא כבר נפסל מלהיות מלך. אנחנו יכולים לתאר עצמנו כמה הוא הפסיד בגלל הניצוץ הזה של מידת הכעס. אם הוא לא היה כועס, הוא היה מקבל את המלכות, אז היינו מתפללים היום לא על מלכות בית דוד, אלא על מלכות בית אליאב, הוא היה זוכה, או מישהו מבניו, לבנות את בית המקדש, אולי בכלל בית המקדש לא היה נחרב, כי הרי חזרנו שבגלל טעות של דוד נתחלקה המלכות, וזה הביא לחורבן. אז יכול להיות שעם ישראל היה יושב על אדמתו בשקט, הכל בגלל נקודה קלה של יצר אצל אליאב, וזה מביא תוצאות מרחיקות לכת עד מאוד. המסילת ישרים מדבר מה זה המידה של קדישות. הוא בנוי על כל סדר מהלך המידות, תורה מידה וביאה לזהירות וזהירות לזהירות וכן הלאה. אז מה זה פרישות? אז הוא אומר להתרחק מדברים שיכולים להביא לחסרונות. למשל לאכול, ואדם בדי צריך, והאכילה שדברי רשות היא לא איסור, מותר לאכול. יום רגיל, אם זה לא תשעת הימים ולא משהו טוב, מותר לאכול בשר ויין, הכל מותר. אבל ריבוי המאכלים מביא לדברים גרועים. אז התורה רוצה שתימנע, היא לא אומרת לך במצווה בנויה, תאכל כך וכך גרם בשר, כך כדי דין בשר. התורה לא מדברת עליך כך. אתה בעצמך צריך להבין מה דרוש לך לבריאות ומה זה רק יותר מן הדרוש. משהו לאחד דרוש, לשני לא דרוש. הרמב"ן אומר שבן סורר ומורה על מה הוא נהרג, הרי הוא בסך הכל גנב קצת בשר ויין, אבל על זה שעבר על קדושים תהיו, להיות פרוש, לא להימשך אחרי תאוות האכילה, הוא כל כך נמשך אחרי תאוות האכילה שהוא גונב בשר ויין, אז סופו להידרדר, כפי שחז"ל אמרו, ימות זכאי ואז ימות חייב. יש כאן שורש פורה משהו להנאה, בראה שזה כשלעצמה לא הייתה מחייבת סקילה. אדם אחר שבנה קצת בשר ויין, או אפילו הרבה בשר ויין, אז לא חייב סקילה. אבל זה בן שורר מורה, התורה אומרת, שכבר מתחילת דרכו, עד כדי כך להות אחרי בשר ויין, הוא עתיד להידרדר. מוטב שימות זכאי ועל ימות חייב. מרום שואל את השאלה, למה יש בארץ ישראל שרוב השבטים שם יש שלוש ערי מקלט ובעבר הדין שרק מיעוט של השבטים שם גם כן שלוש ערי מקלט? עונה הגמר בגלעד לפי שהם רוצחים, שיש שם יותר רוצחים, לכן צריך שם יותר ערי מקלט. אז חשבתי למה זה שבגלעד לפי שהם רוצחים. אולי בגלל הדבר הזה שמההתחלה יש להם זלזול בחיי אדם, הם חושבים יותר על הצום מאשר... ברור שאף אחד מבני גד או בני ראובן לא היה רוצח על הצום, זה היו לפי העדה, אנשים שיושבים בסנהדרין והכל. אבל יש נקודה של זלזול בחיי אדם, וזה יכול להגיע גם במשך השנים עד כדי כך שם כפי שרוצחים. רוצחים בשוטק וגם רוצחים במזיד, כי גם רוצח מזיד בורח כפניר מקלט. אז אם יש זלזול, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אם לא יודעים להעריך מה זה צלם אלוקים, זה במידה מסוימת, חס ושלום לא להשוות, אבל זה מזכיר את אנשי דור הפלגה, שחז"ל אמרו שאם היה בן אדם נופל ונהרג, אז מילא נהרג, אם אבן הייתה נופלת היו בנוחים, אוי ואי נפלה אבן, לבינה נפלה מהמגדל הנפלא. מי שמעדיף את הלבינה על האדם זה חמור מאוד. מי שמעדיף את הצון על האדם, חס ושלום, גאהבתי לה, אבל בכל זאת. צריך לדעת לא רק מה חשוב, צריך גם לדעת מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. הגמרא מביאה מעשה ששני כהנים רבו ביניהם, והיו עושים מתחרות מי יגיע ראשון לראש המזבח, הוא יזכה לתרום את הדשן. אז כהן אחד ראה שחברו משיג אותו, אז לקח סכין ותקע בלב חברו. אז נורא ואיום. בא אביו של התינוק ואומר, לא כל כך נורא, התינוק המפרפר אם כן הסכין לא נצמאה. זאת אומרת, זה האבא של ההרוג אומר, מילא אם אדם זר היום, זה גם היה גרוע, אבל האבא של ההרוג אומר, העיקר שהסכין לא נצמאה. אז אומרת, מה זה מלמד שחמורה להם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. והגמרא דנה מה הפשט, אם הפשט שהם זלזלו בשפיכות דמים או שהחמירו בטהרת כלים. אז אומרים רבי יוחנן שמואלביץ שברור שהם מזלזלים בשפיכות דמים זה חיסרון נורא, אבל אפילו הם לא היו מזלזלים בשפיכות דמים אלא היו מחמירים בטהרת כלים זה גם חיסרון. לשנות את סדרי העדיפויות, שמישהו מקפיד יותר על טהרת כלים מאשר על שפיכות דמים, זה שינוי סדר העדיפויות, זה פסול, זה שינוי התורה, זה פסול. אני רגיל לומר שאנחנו אומרים כל יום על הקטורת, אם חיצה אחת מכל סמניה היה מיטה, מה הדין אם הוא לא חיצה אחת מכל סמניה? אבל הוסיף על אחד מהסמנים, נגיד אחד הסמנים שצריך להיות 70 מנה, שם 80 מנה במקום 70 מנה. האם גם זה יהיה פסול או לא? הוא לא יחזיר כלום, לא, הוא יחזיר את כל עשרת הסמנים האחרים. מפני שקטן דמויה יחסיות, הריח מורכב מהיחסיות של 70, 70, 70, 70, 16, 16 וכן הלאה. ברגע שהוסיף על אחד, אז יחסית הוא קרא את כל האחרים. אז גם בצורה ככה, ברגע שאתה מחמיר יותר בדבר אחד, יותר מן הראוי, אז קלקלת את האחרים, אתה צריך לשמור את היחסיות לשמור. חזל מביאים תוספות עליות וכתובות שתחילת שימושו של רבי עקיבא, איך התחיל ללמוד אצל רבי עזר ורבי יהושע, שהוא בא וסיפר להם שהוא מצא מת מצווה וטרח, הוליך את הנפטר ארבע מילים עד שהגיע לבית עלמין וקבר אותו שם. אז אמרו לו, על כל פסיעה ופסיעה שעשית מעלים עליך כאילו אתה שופך דמים. אז למה נחלקו שם הראשונים? אם הפשט משומד מצווה כמנה מקומו, אז היית לקבור אותו במקום, או מפני שפיתרת תלמוד תורה, היית לקבור אותו במקום ללכת ללמוד, ובמקום זה אתה תורח להביא את הנפטר עד לבית העלמין. אז מזה רבי עקיבא לקח מוסר, אם שרציתי לעשות מצווה, פחות זאת אומרים לי שעשיתי עבירה, אז כל שכן שאני לא מתכוון לעשות מצווה, אז לכן התחיל לשמש את החכמים. אז רואים שכאן היה אי משקל מספיק, הוא חושב שזה מצווה לספק באמת, שזה בוודאי מצווה, אין ספק, אבל לפי חלק מהשנים, לימוד התורה היה עדיף, אז המשקל שלו לא נכון, כאילו שופך דמים, ושהמשקל שלו לא נכון, נותן עדיפות לדבר הלא נכון. חז"ל אמרו על דאג ואחיתופל, את הפסוק בישעיה, היה שוקל והיה סופר, היה שוקל סופר והיה שוקל, היה סופר את המגדלים. חז"ל, מה זה היה שוקל? שהיו שוקלים כל קלים וחמורים שבדרך, זאת אומרת שהיה להם משקל נכון מה יותר חמור ומה פחות חמור, לדעת על כל מצווה מה המשקל היחסי שלה בתוך המאזן של תרי"ג מצוות, לדעת למה בכל זאת הם נכשלו, ושניהם חכמים שאין להם חלק לעולם הבא. אומרים חז"ל, דואג את הפסוק בתהילים, כי קנאת ביתך אכלתני, ששמואל ודוד מצאו את המקום המתאים לבנות את בית המקדש, ודואג לא נחל את זה, אז הוא קנא בדוד, אז זה הביא אותו לרדוף את דוד, לדבר עליו לשון הרע, על כל נוב עיר הכהנים, כל מה שגרם. ואצל אחיתופל גם כן חז"ל אומרים שהמידות גרמו לו, שהוא ראה בחוכמתו שתצא ממנו המלכות, אז הוא חשב שכדאי גם לתמוך במרד אבשלום, ובצורה זו ייפטר מדוד, ואחר כך ייפטר מאבשלום והמלכות תבוא אליו. ומה שהוא לא הבין שהמלכות לא יוצאת ממנו אלא מהנכד שלו, משלמה. אז המידות הוא הנין שלו, שלמה, המידות מכריעות כאן את השכל, השכל היה להם להבין את הקלים והחמורים, אבל המידות הכריעו, אז צריך לתקן את המידות, כדי שהמשקל שלנו יהיה מאוזן, צריך לתקן את המידות גם כן. חז"ל אמרו שלעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת בין ירחותיו, מה זאת אומרת חרב בין הירחיים? שאם אתה פונה ימינה, אז החרב חותכת את הרגל השמאלית, אם תפנה שמאלה, החרב חותכת את הרגל הימנית. אמר את זה רבי ישראל מסלנט, שזה לא רק דיין, אלא כל אדם הוא דיין, כי כל אדם יש לו הכרעות מתי להחמיר ומתי להקל, ומתי לעשות זה, מתי לעשות זה, אז תמיד צריך לראות את החרב, לא ללכת ימינה מדי, לא ללכת שמאלה מדי, אם אנחנו לא גמות דברים והחיתופים, לא יודעים את המשקל של כל דבר, צריך להיזהר מאוד. אם יש לאדם ספק, שישאל את החכם, יש לו נגיעה בדבר, כדאי שישאל את החכם שלא ייקשה. חזון איש כותב שחכם באמת אהבת החוכמה איפה הייתה גדולה מכל דבר. אז שום נגיעה לא תתר אותו לשתות נגד החוכמה. אם הוא באמת חכם, הוא יתגבר על כל הנגיעות ויפסוק תמיד לפי ההלכה הנכונה. אז למה בכל זאת, אם יש לו נגיעה, הוא פסול להיות דיין? מפני שהתורה פסלה אותו. ברגע שהתורה פסלה אותו, אז מה החוכמה לא תוציא לזה. אבל באיסור ויתר הוא הרי לא פסול, באיסור ויתר גם נוגע בדבר קשה לפסוק. אז שם אצל חכם אין חשש שהנגיעה תתר אותו. בדיני נפשות ובדיני אמונות שהתורה פסלה אותו, אז הנגיעה באמת תתר אותו. אבל מי אצלנו יוכל לפסוק על עצמו שהוא חכם? על זה עצמו לבד זו נגיעה גדולה. ואדם יפסוק על עצמו שהוא חכם. יש גם נגיעה אחרת, מתעצלים לבאר את ההלכה עד העומק. זה גם מגיע למי שלא חכם, אבל חכם יודע לבטר על כל דבר, שום דבר לא עומד פה נגד אהבת החוכמה, נגד אהבת התורה. את רבי אש, על שמעון העמסוני, ומחמי העמסוני, שהיה דורש כל עתים שבתורה, מה העת בא לרבות, עד שהגיע לעת השם לוקח עתירה, אז הוא פרס, לא הייתי לומר שמשהו דומה לקדוש ברוך הוא, עץ, זאת אומרת, זה דבר שדומה, שיש לו איזה שייכות, מה אפשר לומר מעט השם, אז פרס, הפסיד לדרוש, שאלו אותו תלמידיו, כל עדים שדרשת, אמרתי, אליהם הרי אתה שובר בזה את כל השיטה שלך, וכל מה שידעת, שנים רבות לפרש, מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז עד כאן, אומר, הוא לא יכול לדרוס. כשם שקיבלתי שכה לדרישה, כך מקבל שכה לדרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם מפרטירה לרבות תלמידי חכמים. כמובן מאחד ההספרים שאמרו גם, כמה רבי עקיבא ידע לדרוש משהו, נחמיה המסוני לא ידע לדרוש. שבאמת נחמיה פחד לומר שאתה מתחם כל כך בטל לגבי הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שנחמיה הראה שהוא בטל על כל הדרך שלו, על כל מה שעמל ויגע, הוא בטל בשביל כבוד השם, אז רבי עקיבא יכול לראות, הנה אתם רואים תמיד חכם, הוא לגמרי בטל לקדוש ברוך הוא, מבטל את עצמו לגמרי לכבוד השם, אז אפשר לדרוש את השם כרתירה לרבות תלמידי חכמים. לדעת שאתם חכם, אין לו שום נגיעה נגד התורה, ואחרי שמעון העמסוני שאפשר לדרוש את זה. זה מה שרוצים מאדם, שנסה לברר את ההלכה לעומק עד הסוף, מצד שמי שיזהר מנגיעות, ושיברר היטב מה עדיף, מה חמור יותר, מה קל יותר, לא מתוך נגיעות להעדיף את הצום על הילדים או משהו אחר, לדעת כל דבר איפה המשקל הנכון שלנו.